נדרים, דף מ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ו עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים המודר הנאה מחברו. מסופר בספר תולדות יעקב יוסף על פרשת תצווה. מעשה באדם שהיה לו רצון גדול לקנות דירה, הוא בא לבעל הדירה וביקש ממנו, אני רוצה לקנות את הבית שלך. אמר לו בעל הבית, הדירה שלי מוצאת חן בעיניך? ודאי שכן, גם בעיניי הדירה הזאת מוצאת חן, אני לא מעוניין למכור אותה. הלך אותו אחד, הרבה והפציר והתחנן, אולי בכל זאת אני מוכן לשלם לך סכום גבוה יותר. אומר לו בעל הבית, הדירה הזאת אינה עומדת למחירה, תמורת כל הון דאלמה, בכל תמורה שהיא. זה שרצה לקנות את הדירה היה פיקח. אמר לבעל הבית, אתה יודע מה? בשביל מה בכלל אני מדבר איתך לקנות את הדירה? מה אני צריך את הדירה שלך? בסך הכל אני רוצה שיהיה לי מקום להניח את החליפה בכל פעם, והבית שלך הוא מקום מאוד מתאים בשבילי. אני רוצה לקנות אצלך זכות לקחת מסמר ופטיש, לקבוע עם הפטיש את המסמר לקיר, ויהיה לי מטלה, ואני אוכל לתלות בו דברים כל פעם, מספיק לי, הדירה תישאר שלך, לי תהיה רק זכות לתלות דברים על גבי המסמר. גם זה לא כל כך הסכים בעל הבית. אבל, כמו שאומר הפסוק, הכסף יענה את הכל, בתמורה לתשלום גבוה שהאדם נתן לבעל הבית, בתמורה לאותו מסמר, סכום גבוה ומפולפל, בעל הבית הסכים. יום אחד מגיע אותו קונה, דופק בדלת, פותחים לו, כן, אני רוצה לתלות משהו על גבי המסמר. הוריד את החליפה, תלה על המסמר ויצא. למחרת הוא מגיע, רוצה לקחת את החליפה, רוצה לשים את הכובע, את המקבט, בסדר גמור, נתנו לו להיכנס. כך אחרי תקופה, יום אחד הוא מגיע עם שקית, רוצה לתלות את השקית על גבי המסמר. נתנו לו. עבר יום, עברו יומיים, עברו כמה ימים, ובשקית היה בשר לא בהקפאה, ולאט לאט זה התחיל להדיף ריח לא טוב. חיפשו בבית מאיפה מקור הריח, הגיעו לאותה שקית, פנו לקונה שקנה את המסמר, ביקשו ממנו לפנות את השקית משם. בעל הבית אמר, בשום פנים ואופן, המסמר קנוי לי לעשות בו כתוב בעיניי, אני רוצה שהשקית תישאר כאן. הלכו אתו לדין תורה, לבית משפט. אתה לא מתבייש? כל הבית כאן מריח, אי אפשר לגור כאן. באו הדיינים, שאלו אותו, מה יש לך להגיד? אומר, מה זאת אומרת? אני קניתי את המסמר, אני יכול לתלות כאן כל דבר שאני רוצה, בלי שום תנאי. שאלו את המוכר, האם זה נכון? היה אדם הגון, אמר, כן. אמרו לו, אם כן, אין לך באמת טענה נגדו. ראו שאין להם ברירה, הלכו בעלי הבית, עזבו את הבית. ובעל המסמר קנה לעצמו שביתה בבית הזה. הוא אמנם שילם הרבה כסף על המסמר, אבל זה מחיר זול לעומת לקנות את הבית היפה הזה שהוא כל כך רצה בו. אומר התולדות יעקב יוסף, כך גם היצר הרע יודע שאם הוא יבוא אלינו להציע לנו להיות ברשותו, לעשות את רצונו, אנחנו נדחה אותו על הסף. מה הוא עושה? הוא בא אלינו עם דברים קטנים, וכך הוא מקבל אצלנו תפיסת יד. לאט לאט הוא מכניס את מרכולתו, מדיפת הריח הנורא, עד שהוא מגרש את היצר הטוב והוא שולט על האדם חלילה. מי שלא משכיל לדחות אותו על הסף ולא לתת לו אפילו לא משהו של תפיסת יד. כשאדם יש לו תפיסת יד בבית של מישהו, יש לו זכות באותו בית, גם אם זה רק מסמר. גם המודר הנאה מחברו, אסור לו ליהנות מחברו. אבל אם חברו, יש לו בית מרחץ גדול כאן בעיר, והמודר אין לו בבית בית מרחץ, הוא רוצה לרחוץ שם. ויש לו למדיר שם מרחץ וכולי, או בית הבד לייצר שמן, וזה המקום היחיד. אבל מה? המדיר, זה שהמודר אסור לו ליהנות ממנו, לא בעצמו מפעיל את המרחץ או את הבית הבד, אלא הוא מזכיר את זה למישהו אחר. אז אם המדיר יש לו תפיסת יד באותו מרחץ, באותו בית הבד, אסור למודר ליהנות מבית המרחץ ומבית הבד. וכמה תפיסת יד מברר את הגמרא? אמר רב נחמן, אם הוא מקבל מהרווחים של בית המרחץ או בית הבד, אותו מדיר, או למחצה מהרווחים, או לשליש מהרווחים, או לרביע מן הרווחים, אז אני חושב שיש לו תפיסת יד. אבל אם יש לו רק זכות במכירת ביצים שם בפתח, זאת אומרת, המדיר אין לו זכות לקבל רווחים מהמרחץ או מבית הבד, רק מה? שאם באים לבית המרחץ, אז יש לו זכות להעמיד שם דוכן למכירת ביצים, לאלה שבאים לרחוץ. לפי דעת רב נחמן, זה לא נחשב שיש לו תפיסת יד. כי המזכיר לא נהנה מהמרחץ עצמו. יש לו זכות למכור ביצים לאלה שבאים שם. לכן מותר למודר ליהנות מהמרחץ או מבית הבד. הבעיה אמר, אפילו כשהמזכיר יש לו רק זכות למכור ביצים, יש לו רק זכות בביצים, למכור לאלה שבאים לבית מרחץ, זה נחשב שיש לו תפיסת יד. והמודר אסור לו ליהנות מהמרחץ הזה. ויחידה מדשארי, באיזה אופן מותר למודר ליהנות מהמרחץ של המדיר? במקרה כזה שהמדיר לא נהנה בכלל מזה שאנשים באים למרחץ. זה מקבל בטסקה, הוא מקבל דמי שכירות קבועים כל שנה, ולא שום חלק ברווחים של המרחץ, בין אם באים הרבה, בין אם באים מעט, הוא את השכר שלו מקבל קבוע. אז אני חושב שאין לו תפיסת יד, ואז למודר מותר ליהנות מהמרחץ או מבית הבד. עוד למדנו במשנה, האומר לחברו וכולי, הוא אוסר על עצמו, ביתך שאני נכנס, שדך שאני קונה, אומר לו הבית שלך. זאת אומרת, המודר נודר שהוא לא ייהנה מהבית של חברו, זה שהוא מדיר את עצמו הנאה ממנו, או שהוא לא יקנה את השדה של חברו, שדך. אז כל זמן שהבית הוא באמת של חברו, או השדה היא באמת של חברו, אסור למודר ליהנות מהבית או לקנות את השדה. אבל ברגע שחברו מת, או שמכר את הבית או השדה למישהו אחר, מותר למודר ליהנות מהבית או לקנות את השדה. אבל אם הוא אמר שהוא נודר בית זה שאני נכנס, שדה זו שאני לוקח, לא קשור ביתך, בית זה, לא קשור שדך, שדה זו, אם זה שלך או שזה לא שלך, הוא נודר שהוא לא ייהנה, אז גם אם הבעלים מתו או שמכרו את זה למישהו אחר, עדיין הבית או השדה אסורים על המודר. כל זה דווקא כשאדם אוסר על עצמו בית של מישהו אחר, או שדה של מישהו אחר, שזה לא משנה לנודר האם זה של אותו בן אדם, או שזה של מישהו אחר, בכל מקרה יש לו זכות וכוח לאסור על עצמו ליהנות מהבית או מהשדה, גם כשזה ברשותו של חברו, וגם כשזה ברשותו של מישהו אחר. אבל במקרה שהאדם בעל הבית, או בעל השדה, נודר לאסור את הבית או השדה על מישהו אחר, אז אם זה הבית שלי, אני יכול לאסור את זה בנדר על מישהו אחר. אבל אם זה לא הבית שלי, אני לא יכול לאסור בית של אחד על השני. מה זאת אומרת? מי אתה שתאסור על השני דבר שהוא לא שלך? עכשיו, השאלה היא כזאת. הבית הוא כעת שלי. האם אני יכול לאסור על המודר את הבית גם כשהוא יוצא מרשותי? באי אבימי, בזה הסתפק החכם ששמו אבימי. אדם אומר לחברו שהוא אוסר עליו, שהוא לא ייכנס לבית זה, שכעת הוא שלו, של המדיר. קונם לבית זה שאתה נכנס, והמדיר מת, או שמחרו לאחר, מהו? האם הוא יכול לאסור על חברו המודר את הבית שכעת הוא שלו, שישאר אסור על חברו גם אחרי שהבית יצא מרשותו של המדיר? האם אדם אוסר דבר שעכשיו הוא ברשותו גם על לעתיד כשיצא מרשותו או לא? אמר רבה, יש לי הוכחה שאדם יכול לאסור דבר על חברו כשהדבר הוא כעת ברשותו, שהוא יהיה אסור על חברו גם אחרי שיצא מרשותו של האוסר. תשמע משנה במסכת בבא קמא. האומר לבנו שהוא אוסר עליו שהוא לא יוכל ליהנות ממנו. הבן לא יוכל ליהנות מאביו. כמו קורבן, קונם שהיא אתה נהנה לי. אז כל זמן שהאבא חי, בנו אסור ליהנות מאביו. אבל מתי שהאב מת, הבן יירשנו. כי אבא לא אסר עליו שלא יוכל ליהנות ממנו גם אחרי שהוא עוזב את העולם. אבל אם הוא אומר לו מפורש שלא ייהנה ממנו לא רק בחייו אלא וגם במותו, אז כשהאבא מת, ומת, הבן לא ייהנה ממה שירשנו. אתה רואה מכאן שאבא יכול לאסור הנאה על בנו את הנכסים של האב, גם כשהנכסים יצאו מרשותו של האב אחרי שהאב עוזב את העולם. שמע מינה, אדם אוסר דבר שכעת הוא ברשותו, גם לעתיד כשיצא מרשותו. שמע מינה. יש משנה בדף נון זין. תנן הטם. יש הרמה של פירות, ואדם עומד בסמוך להרמה, והוא נודר שהפירות האלה יהיו אסורים עליו. כמו קורבן, קונם פירות האלו עליי. או שהוא אוסר אותם על פיו, קונם הן על פי. או קונם הן לפי. אז הוא אסור בהם כמובן, אסר את הפירות עליו בנדר. מחדש את המשנה, שאם באו והחליפו את הפירות האלה בפירות אחרים, או שהם נמכרו לאיזה בן אדם, והבן אדם שילם משהו בתמורה. הנודר אסור גם בחילופיהן. אם בן אדם הלך ואמר, טוב, תראה, יש לי הרבה תפוחים. אני רוצה תפוזים. בוא נחליף, אני נותן לך תפוחים, תן לי תפוזים. הנודר אסור גם בתפוזים שהם חילופי התפוחים שהוא אסר על עצמו. או, אדם אמר לחברו, תראה, אני רוצה למכור. מה תיתן לי בתמורה? ניתן לך איזשהו דבר בתמורה. התמורה של אותם תפוחים שהנודר אסר על עצמו, גם התמורה נאסרת עליו. וכן, אם לקחו את התפוחים, אכלו, ומהגרעינים הלכו ונטעו חקל תפוחים, שדה של תפוחים. המודר אסור גם בגידוליהם, גם בגידולים שצמחו, כי הוא אסר על עצמו את אותם הפירות. הוא אסר אותם עליו כמו הקדש, שהקדש גם חילופי הקדש וגם גידולי הקדש אסורים. עד כאן המשנה. מסתפק רמי בר חמה. ביי רמי בר חמה. אם אדם אמר, קונם פירות האלו על פלוני. אדם יש לו פירות, הוא נודר שהפירות האלו יהיו אסורים על פלוני, על חברו. מהו בחילופיהן? אם המודר החליף את הפירות, האם מדרבנן הוא נאסר באותם דברים שהוא החליף בתמורת לפירות? מאמרינן, האם אנחנו אומרים שהסיבה שגידולים אסורים, כשאדם נודר מפירות, גם גידולי הפירות אסורים, כי הנודר התכוון לאסור גם את הגידולים. זה דווקא כשהוא נודר בעצמו על עצמו, גבי דילי. הועיל ואדם עושה ער, הוא יכול לאסור על עצמו לא רק את הפירות של עצמו, אדם יכול לאסור על עצמו גם דבר של מישהו אחר בנדר. אז היות והוא אוסר פירות חברו על עצמו, אז אותו אדם אוסר על עצמו גם דבר שלא בא לעולם, כמו למשל חליפין וגידולים, הוא יכול לאסור על עצמו. כשיחליפו את התפוחים, נאמר בתפוזים, או כשיזרעו את הגרעינים של התפוחים ויצאו תפוחים אחרים, הוא יכול גם אותם לאסור על עצמו את מה שיגדל. אבל גבי חברו, לא יכול כל דבר לאסור. דבר שלי אני יכול לאסור על מישהו אחר בנדר, אבל דבר שהוא לא שלי אני לא יכול לאסור על חברי בנדר. אז אולי נאמר, הועיל ואין אדם אוסר פירות של מישהו אחר, של חברו, על מישהו אחר על חברו. כי יש כאן שתי חסרונות. קודם כל שהפירות לא שלו, ושאין את כל שחברו אינו ברשותו, לא יכול לאסור עליו. אז אולי נאמר גם שאין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חברו. כי גם כאן יש שתי חסרונות. דבר אחד, שהחליפין עדיין לא באו לעולם, עדיין לא החליפו בשעת הנדר את הפירות. דבר שני, חברו לא ברשותו, אז הוא לא יכול לאסור עליו כל דבר. מצד שני, אפשר לומר שהחילופין והגידולים כן נאסרים על חברו. למה? או דילמה, יכול להיות שהסיבה שכשאדם נדר לאסור על עצמו פירות, אתה יודע מה הסיבה שגם חילופין וגידולין של הפירות האלה יהיו אסורים עליו? זה לא כי זאת הייתה כוונתו כשהוא נדר ואסר על עצמו את הפירות, שגם חילופין וגידולין של הפירות האלה יהיו אסורים עליו. אלא משום דחילופין, כי גידולין דמי. כי מה שיגדל מהפירות זה כמו הפירות. וגם מה שמחליפים בתמורה לפירות זה גם כמו מה שגדל מהפירות האלה. כי חכמים גזרו שהחילופין יהיו אסורים כמו גידולי הפירות. ואם כן, זה גם נאסר, כשהוא אסר את הפירות שלו על חברו, גם גידולי הפירות יהיו אסורים על חברו, כי לא שנה הוא כשהוא נאסר מהנדר, ולא שנה חברו כשהוא נאסר. תמיד המודר אסור בדרבנן גם בחילופי הפירות. אז מה יהיה הדין? האם חברו נאסר גם בחילופין או לא? אמר רב אחא בר מניומי תשמע, הברייתא אומרת, על אדם האומר לאשתו, קונם שאני מהנה לך, לא תוכלי ליהנות ממני. הוא אוסר על אשתו הנאה ממנו, ולכן היא לא יכולה לקבל ממנו מזונות. מה תעשה האישה? לובה מאות מאחרים בשביל המזונות שלה, ובעלי חובין שילבו לה, באים ונפרעים מן הבעל. כי אמנם האישה אסורה ליהנות מהבעל, אבל הוא משועבד לה לתת לה מזונות. מה הייתה, מה? למה הברייתא מתירה לבעלי חובין שילבו לאישה המעות בשביל מזונותיה שיהיו נפרעים מן הבעל? הרי המעות שהאישה הולכת ולובה מהמלווים, זה במקום המעות של הבעל. באותו רגע שהיא הלכה ולוותה כסף מהמלווה, המעות של הבעל השתאבדו להלוואה. ואם כן נמצא שהמעות שהיא קיבלה זה חילופי המעות של בעלה. עכשיו המעות של בעלה אסורים עליה. ומה שהיא לובה זה חילופי המעות האלה. איך מותר לה ליהנות מהמעות שהיא לוותה? לאו, וכי זה לא בגלל משום דחילופין לאו כגידולין דמי. זה לא נחשב כמו מה שגדל מהפירות, זה לא נחשב כמו, על החילופין אין את האיסור שהיה על הפירות עצמם. על החילופין, על המעות שהיא לובה, אין את האיסור שיש על המעות של בעלה עצמם. אז אם כן, גם כשאדם אומר פירות אלו על פלוני, חילופי הפירות יהיו מותרים על פלוני. דוחה הגמרא זה לא ראיה. אמר רבא דילמה, אולי דווקא, כשהמודר בא להחליף את האיסורי הנאה בידיים לכתחילה, הוא דלא מתירים לו להחליף. ואם הוא החליף, אסרו עליו ליהנות מהחלפין. אבל בדיעבד, ויעבד, עבד. אם הוא לא החליף ממש, אלא בדיעבד הם נעשו חליפין. כמו במקרה של אישה שלובה כסף ואחר כך בעלה משלם למלווה. רק בזמן שהבעל משלם את מה שהיא לבתה, אז המעות שהיא לבתה הופכים להיות חליפי המעות של הבעל. כשהיא לובה כסף מהמלווה, הכסף הזה עדיין לא חילופי המעות של בעלה. רק כשהבעל ישלם למלווה, אז נמצא אם כן שהבעל שילם כסף למלווה, ואם כן נמצא שהכסף של ההלוואה שהמלווה הלווה לאישה, הופכים להיות חילופי הכסף הזה. אבל כשהיא לבתה, אז עדיין לא היה חילופי המעות. ובאופן כזה, לא אסרו את המודר ליהנות מהחליפין. אז אם כן ייתכן שאישה יכולה באמת ליהנות מחילופי המעות של בעלה. אבל כשאדם אוסר על חברו פירות, אז גם חילופי הפירות יהיו אסורים עליו, כי זה לכתחילה הוא בא להחליף. אולי זה באמת יהיה אסור. אלא תשמע, משנה במסכת קידושין דף נון וב. המקדש אישה בפירות של עורלה, אדם נוטע אילן של פירות, 3 שנים ראשונות הפירות אסורים בהנאה. 3 שנים יהיו לכם ערלים. רק משנה רביעית ועלה אפשר לאכול את הפירות. אדם שמקדש אישה בפירות של עורלה אינה מקודשת, כי דבר שאסור בהנאה זה לא נחשב ממון, אין כאן כסף קידושין. אבל אם המקדש מחרן מחר את הפירות של העורלה, הוא עבר על האיסור הנאה והוא הלך ומחר את הפירות האלה, ובכסף שהוא קיבל הוא קידש אותה, קידש בדמיהן, קידש אותה בכסף שהוא קיבל בתמורה לפירות עורלה, הרי זו מקודשת. עכשיו, מה זה קשור כאן לחליפין? שימו לב דבר מאוד מעניין. אם חליפי איסורי הנאה אסורים למחליף, שהחילופין זה כמו גידולין, זה כמו הפירות עצמם, אז אם כן, הכסף שהמקדש קיבל בתמורה לעורלה, גם כן אסור על המקדש, ואם הוא קדש אישה, הוא לא יכול להשאיר אותה, אלא אם כן הוא יקדש אותה בכסף קידושין רגיל. למה? כי הרי כשהוא היה לו עורלה, מחר את זה, הוא קיבל כסף, אז הכסף זה חליפי עורלה. אם הכסף הזה הוא מקדש אישה, אז היא הופכת להיות חליפי חליפין של העורלה, והיא גם כן אמורה להיות אסורה עליו. ואם כן, איך אתה מתיר לו לקדש בחליפי עורלה? רואים מכאן שחליפין של דבר אסור מותרים למחליף. דוחה הגמרא גם כאן זה לא ראיה. אך הנמי, אפשר לומר שכאן מדובר על בדיעבד. מותר לו ליהנות מאישה שהוא קידש אותה בחליפי עורלה. אבל לכתחילה, ללכת ולומר, באדם שאסרו עליו בנדר פירות, לומר שהוא יכול להחליף את הפירות ומחלפי הפירות הוא יוכל ליהנות, הוא דלא, זהו לא מותר ליהנות. והיא עבד, אבל אם הוא עבר ונהנה מהחליפין, שהוא יחליף את זה בדבר אחר, כמו כאן שהוא קידש עם חליפי העורלה, אישה עבד, בדיעבד זה מותר, האישה תהיה מקודשת. כי רק חליפין חכמים אסרו, ולא חליפי חליפין. כאן במקרה של אדם שקידש אישה בכסף שהוא חליפי עורלה, האישה הופכת להיות כביכול חליפי חליפין, את זה חכמים לא אסרו. עד כאן דף ממזיים.